היי, שלום חברים, היום נדבר על הפרעת קשב. איך היא קשורה לבלגן שלנו ולקושי לצאת לפעולה ולסדר? ואיך דווקא סדר יכול לעזור לאנשים עם הפרעת קשב להתנהל בצורה יותר קלה ונעימה במרחב שלהם וגם לעשות להם סדר בראש? פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר. אז נתחיל לשתף של הנושא הזה, אני מדברת מניסיון אישי שלי. לי יש הפרעת קשב, והיא מלווה אותי כמובן בכל תחומי החיים. אולי כשגדלנו, לימדו אותנו שהפרעת קשב קשורה רק ללימודים, ליכולת שלנו לשבת ולשנן חומר, או להקשיב בשיעור. אבל הפרעת קשב משפיעה על כל החיים שלנו, על הזוגיות, על הבית, על הקריירה, על היכולת שלנו לצאת עם שינויים ודברים חדשים שאנחנו רוצים לעשות, על כל דבר בעצם. ואחד התחומים שידוע מאוד שמאתגר אנשים עם הפרעת קשב, זה סדר, ארגון. כל הדבר הזה שקשור להתנהלות גם במרחב, עם הדברים, עם המשימות, לסיים משימות. יש קשר בין כל הדברים האלה, ובפרק הזה אנחנו נדבר על זה. אז אני אתחיל מלשתף שלפעמים אנשים חושבים שהבית שלי תמיד מסודר, והוא לא. אני, כשאני מגיעה הביתה, אני שמה את הנעליים בכניסה וזורקת את המעיל וכבר ניגשת למשהו אחר שיש לי בראש, ולפעמים כשאני עושה משהו, יצירה, מבשלת, אז אני לא ישר מסיימת ותוך כדי מחזירה את הדברים למקום. הרוטינה של הסדר עבורי היא דבר שכזה בא לאפס. כלומר, לפעמים אני עוצרת ומבינה, אוקיי, עכשיו אני צריכה לאפס. זה יכול להיות בבוקר, זה יכול להיות בערב, זה יכול להיות גם חצי יום שיהיו דברים מפוזרים ברחבי הבית ואני לא אגיע אליהם. מבחינתי זה בסדר וזה חלק מהשגרת חיים שלי. בעבר היה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה, בכלל להכיר בזה שזה איזושהי התנהלות שלי. והפרק הזה באמת בין היתר נועד לתת מקום לגיטימציה לכל מיני מאפיינים ואתגרים שאנשים עם הפרעת קשב חווים. על התוכן של הפרק הזה דיברתי גם בפודקאסט של שירלי הרשקו, פודקאסט שנקרא אנשי הקשב. בפרק הזה באמת דיברנו על כל הנושאים שאני אדבר כאן, היה לי חשוב לעשות גם פרק מיוחד מאזינים של הפודקאסט שני. אז סיפרתי לכם על החוויה שלי בעבר עם סדר וארגון, איך חשתי קצת שכנראה משהו בי לא בסדר, אם אני לא מצליחה לסדר בשגרה, ותמיד אני מגיעה למצב שככה הכל עמוס ומבולגן, ורק אז מצליחה להניע את עצמי לסידור. אבל אז באמת גם קראתי את הספר של שירלי, וגם העמקתי בכל הנושא של הפרעת קשב, והבנתי שזה פשוט הדרך שלי להתנהל. הסדר הוא בעצם כלי עבורי להתגבר על הקשיים שמביאה הפרעת הקשב. יש לה גם המון יתרונות כמובן, אבל כשההתנהלות השגרתית היא לשיר דברים בכל מיני מקומות, זה אם לא מוצאים את המוטיבציה ואת הכוח לעשות את הסידור הזה באיזשהו אופן יחסית שגרתי, זה מאוד מאוד קשה לתחזק סדר וארגון בבית, במיוחד כשיש עוד אנשים בבית, ועל אחת כמה רוחמה כשעוד אנשים בבית עם הפרעת קשב. אז החלק הזה של הפרק מוקדש לכל האתגרים שעשויים להתעורר אצל אנשים עם הפרעת קשב. אני כבר סיפרתי לכם על האתגר הפרטי שלי, אבל האתגרים האלה חשוב להתמקד בהם כדי להבין מה האתגר הפרטי שלכם בסידור הבית. בכל הפרקים שלי, מי שמאזין יודע, אני תמיד תמיד מתייחסת להתאמה אישית ולנסות לחבר את המאזינים למקום שזה פוגש אותם בחיים שלהם וביום יום. כי בסופו של דבר גם ככה נוכל למצוא את הפתרון הכי מתאים, וגם מאוד מאוד חשוב לתת לגיטימציה לכאב או לאתגר שיכול להתעורר כתוצאה ממשימה שעל פניו היא יחסית פשוטה, מה זה כבר לסדר ולארגן, אבל האנשים הפרעת קשב יכולה להיות מאוד מאוד מאתגרת. אתגר ראשון, יכול להיות שאתם גדלתם בבית שלא לימדו אתכם איך לסדר ולארגן את המרחב. הרי זה לא משהו שלומדים בבית ספר, וזה לא משהו שלומדים במקומות אחרים. את רוב היכולות שלנו לסדר וארגון שאנחנו לומדים, אנחנו מקבלים בעצם מהבית. אז נכון, בגן ילדים קצת מלמדים איך להחזיר למקום וכל זה, אבל מיומנויות של איך לבחור, מה להשאיר ומה לזרוק, ובכלל, איך למצוא מקום קבוע לכל דבר באופן שיהיה פונקציונלי עבורנו, אלה לא דברים שבהכרח אנחנו נלמד מהבית. לאורך השנים אנחנו הושפענו בעיקר מהבית בו גדלנו ומההרגלים שפיתחנו, ולעיתים יכול להיות שאנחנו נחוש אשמה או בושה בחוסר הידיעה כיצד להתחיל ואיך לתחזק את הבית. אתגר שני שפוגש כמובן גם אנשים שהם ללא הפרעת קשב, זה עומס החיים והיום יום. במיוחד אצל משפחות עם ילדים קטנים, ניהול החיים בבית דורש המון קשב ואנרגיה. מה שגורם לכך שמשימות פחות דחופות מצטברות להן ונערמות. כמובן שזה סופר לגיטימי וקורה בכל בית, אבל היכולת להתפנות לסדר וארגון דורשת גם קשב פנימי לזה. אני רואה את הקושי לשלב בין החיים לארגון הבית גם במשפחות שהן לא משפחות קשב, כמו שאמרתי, אבל בגלל הנטייה הטבעית להתנהלות מפוזרת בעומס ובבלגן, אנשים עם הפרעת קשב יכולים להגיע למצבים יותר קשים ומעיקים עם הבלגן. אתגר שלישי יהיה תחושת חוסר אונים אל מול המשימה הגדולה. כי באמת אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שצברו פינות בלגן במשך שנים. הייתה לי לקוחה למשל שממש ליד המיטה הייתה לה ערימה של ניירת שישבה שם כבר שנים. עצם העובדה שהערימה הזאת קיימת זה מין סימן שכל פעם מקבלים, כל פעם שמביטים בערימה הזאת נזכרים במה שלא הצלחנו לעשות. ועצם העובדה שזה נמצא שם יכול להעיק וליצור תחושה של חוסר מסוגלות, וכמובן שתהיה נטייה לדחות את המשימה הזאת, בגלל שככל שהזמן עובר זה מרגיש יותר גדול. אתגר רביעי יכול להיות ניהול זמן, אבל לא רק בהקשר לניהול הזמן בשגרה, אלא לניהול הזמן בזמן הסידור. אנשים הפרעת קשב נוטים להיגרר למשימות קטנות ופחות חשובות שלוקחות הרבה מאוד זמן. בגלל הנטייה להיפר פוקוס, שזה אומר ריכוז יתר, שמתחילים איזושהי משימה שאוהבים ונכנסים אליה מאוד והזמן עובר ולא שמים לב, אז כשהמשימה הופכת להיות מעניינת, הם יכולים להגיע למצב שבו כל המיטה מלאה עם בגדים מהארון או במכתבים מהתיכון ומתחילים להיכנס לזה ופתאום עברו איזה 5 שעות ופתאום מאבדים אנרגיה, פתאום נמאס לי. ואז כל הבלגן נשאר, דוחפים אותו חזרה לארון ומבינים שזה כנראה בלתי אפשרי. זה כזה מין הוכחה שהנה לא הצלחתי, אני לא מסוגלת לעשות את זה. עכשיו כל החלק הזה הוא נשמע קצת פסימי, אבל הוא מאוד אמיתי מהחיים. אני פוגשת אנשים שסוחבים את האתגרים האלה איתם שנים ומאוד מאוד קשה לזהות אותם לבד. אז בגלל זה החלק הזה מאוד חשוב לי להציף את כל האתגרים שעשויים להיות. אתגר חמישי הוא קשר רגשי לחפצים. אנשי קשב יצירתיים למשל יכולים למצוא בכל מיני חפצים שנשארו בבית איזשהו משהו שאפשר לעשות איתו אולי פרויקט בעתיד. יש כמה חבלים שבגללם קשה לאנשים לשחרר. זה כמו חבלים שקושרים אותנו לחפצים. אולי מישהו בעבר הביא את החפץ הזה במתנה. אולי יום אחד אני אצטרך אותו. אולי גם ככה יש לי מקום בארון, מה זה משנה? או אולי זה איזושהי מזכרת סנטימנטלית מחוויית עבר. אז אם אתם חווים את זה, תדעו שבהמשך הפרק אני אתן לכם כל מיני שאלות שיקחו אתכם אולי לכיוון היותר פרקטי, מה שיעזור לכם לחשוב על החפץ בצורה של האם אני צריך את זה או לא. אתגר אחרון ומאוד מאוד מוכר, במיוחד אצל אנשים עם הפרעת קשב, זה איזושהי נטייה לפרפקציוניזם. ציפיות מאוד גבוהות. למשל, הרצון ש... כל הארון יהיה מתוקתק ומסודר, ובגלל זה צוברים ערימות של בגדים בחוץ, כי עד שאני לא אגיע לקפל אותם כמו שצריך, אני לא יכולה להכניס אותם לארון. ואז הבית הוא כל הזמן באווירה של בלגן, כי יש את הערימות של הדברים שעוד לא הגענו אליהם, וכמו שאמרתי מקודם, זה יכול לחזק את תחושת חוסר האונים אל מול המשימה הגדולה, ואז נמצאים במין מערבולת כזאת. אז מה שחשוב כשחווים איזשהם ציפיות גבוהות, זה כן לחשוב על איך אפשר להוריד את הסטנדרט. במקום הכל או כלום, אני עכשיו אקפל את כל הארון פלס, אז אני אתקצק את הקיפולים, ואם יהיה לי זמן בהמשך, אז אני אקפל אחרי זה יותר טוב את הארון, זה לא דחוף. לעשות איזושהי הפרדה בין מה שחשוב ודחוף, לבין משהו כאילו nice to have, מה שנקרא. אז הרבה פעמים שואלים אותי, ומה עם טיפים? מה עם טיפים? אנחנו רוצים לקבל טיפים לדעת איך אנחנו יכולים בכל זאת לסדר גם עם הפרעת קשב, או מה יכול לעזור ספציפית לאנשים עם הפרעת קשב. אז המדיה מלאה בטיפים, באמת, אין סוף טיפים, סרטונים ביוטיוב, וכתבות, ואין סוף. אבל אני לא סתם מתחילה מהאתגרים. אני, עוד לפני שאני אתחיל מהטיפים שגם לי יש, כמובן, וקווים מנחים, כן חשוב שתבינו מה מאתגר אתכם באופן אישי, ומתוך זה תבינו מה הדבר שיכול לעזור לכם. ואני אחרי זה אתן דוגמאות ואחבר את זה לאתגרים מתוך הטיפים שכבר עכשיו אנחנו נתחיל לדבר עליהם. אז הטיפ הראשון והכי חשוב, באמת, זה הנשמה של סדר וארגון. זה הדבר שכאילו בזכותו כהן מריה התהפכה להיות כהנת הסדר העולמית. הדבר הזה הוא אומס. להוריד אומס, כי הבלגן הוא כמו רעש ויזואלי. נגיד תחשבו על כל מיני בתים מסודרים. בתים ככה שאתם נכנסים אליהם ונעים לכם להיות בהם. מרחבים כאלה שהם בסופו של דבר פתוחים ונעימים. ככל הנראה הם לא עמוסים. יש אנשים שמצליחים באופן מאוד יצירתי לשלב כל מיני פריטים וטקסטורות וצבעים, ושזה עדיין נראה מאוד מאורגן ומאוד נעים לעין. אבל אני יותר מתייחסת לערימות של דברים במקומות רנדומליים ולא קשורים. וגם לעומס במקומות היחסון, נגיד בארון, כשיש הרבה בגדים לא לובשים את כולם, קשה להגיע להם, קשה לראות, במיוחד אם יש ערימה מאחורי ערימה. אז זאת הכוונה בעומס. אז על מנת להפחית עומס, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים. רוצים שיישאר במרחב שלנו ומה אנחנו בוחרים להוציא. בדיוק בשביל זה הכנתי לכם שאלות שאפשר לשאול את עצמכם כשאתם ניגשים לזמן ממוקד במיון החפצים. יש לנו שלוש קטגוריות, לכל אחת שתי שאלות. אז כמות, זאת הקטגוריה הראשונה. כמה באמת אני צריך? והשאלה השנייה, כמה חפצים יש לי עם פונקציה דומה? למשל, האם אני צריך 5 קולפנים, או שאני מספיק לי 2. אבל למשל, כמה באמת אני צריך? האם אני צריכה 40 טישרטים, כי אני כל יום הולכת עם טישרט ואני אוהבת לגוון, או שאני לא באמת צריכה 40 טישרטים, כי דווקא אני אוהבת יותר גופיות. קטגוריה השנייה תהיה נוחות. האם יפה, טוב ונעים להשתמש בחפץ? והשאלה הנוספת היא, קל להפעיל ולהחזיר למקום. סימן שאלה. אז למשל, נוחות מעיניי, ישר אני חושבת על עקבים, נעלי עקב. האם יפה, טוב ונעים להשתמש בחפץ? לי לא נוח ללכת עם עקבים. זה יכול להיות גם איזשהו מכשיר חשמלי במטבח שהוא תמיד תקוע למעלה. זה על הקל להפעיל ולהחזיר למקום. אם הוא תקוע למעלה, כנראה שאנחנו לא משתמשים בו הרבה. והקטגוריה השלישית היא שימושיות. מה מצב החפץ מבחינת תוקף ונראות? ומה הסיכוי שנשתמש? מה מצב החפץ מבחינת תוקף ונראות? כמובן, בגדים שהם מרופטים או בלויים. אז ככל הנראה, אנחנו פחות נשתמש בהם. תוקף. תוקף קיים גם בתרופות, גם בקוסמטיקה וגם במזון. אז יכול להיות שאם יש תרופה שיושבת בארון עם תוקף מ-2020, יכול להיות שלא תשתמשו בה, ואולי כן, תלוי בכם. מה הסיכוי שנשתמש? למשל, תחפושות, אוקיי? אם אתם לא אנשים שמתחפשים ויש לכם 20 תחפושות, כנראה שלא תשתמשו בהם. אז ככה, קחו את השאלות האלה ותיישמו בסידור הבא שלכם. הטיפ הבא יהיה להקדיש זמן למיון יסודי. אני מדברת על זה המון, זה גם קשור לטיפ הראשון, להוריד עומס, ולהקדיש זמן זה אומר ממש למצוא לזה זמן ביומן. הכוונה היא שלמשל פעם בשנה או משהו כזה, עושים איזשהו מעבר על החפצים הקיימים שהם בני אותה משפחה, מאותה קטגוריה. למשל, מטבח, למשל, בגדים, למשל, אמבטיה, למשל, משחקים. ובוחרים מה נשאר ומה זורקים או מוסרים. בארון בגדים למשל, אפשר לשלב את זה עם חילופי עונות, ככה שבאמת אתם עושים את זה וכבר מקבלים הלתחה מהממת, משודרגת. תמיד ככה גם עוד טיפ זה לחשוב תמיד על מה שיוצא לכם מהסידור הזה, מה אתם מקבלים כדי להגביר את המוטיבציה והחשק לסדר. וחשוב מאוד לומר ששריר המיון הוא שריר כמו כל שריר. ככל שתתאמנו על זה יותר, ככה יהיה לכם יותר קל לעשות את זה בפעמים הבאות. עכשיו, בלי קשר למיון יסודי שהוא נמצא כזה, מוצאים לזה כמה שעות, עושים את זה בבת אחת, יש גם את הסידור בשגרה, שבעצם הסידור היסודי נועד כדי לשרת אתכם בשגרה. מה שאומר שלמשל, אם אני סידרתי את המטבח והגדרתי איפה המקום של הקטניות, איפה המקום של השימורים, איפה המקום של החטיפים, אם אני ארשום את זה ואשים מדבקה, יהיה יותר קל לזכור גם לי וגם לשאר בני הבית. אז זה בעצם הטיפ השלישי, לרשום ולקטלג. במיוחד האנשים עם הפרעת קשב, הם עושים משהו, הם אחרי זה לפעמים שוכחים את הפרטים הקטנים או מה הם החליטו או מה. אז אחד הטיפים העוזרים בכל תחומי החיים אצל אנשים עם הפרעת קשב היא לרשום, לתעד, למצוא דרכים לקטלג את זה ככה שמגיעים למידע במידת הצורך. אז מדבקה, על כל מה שאנחנו שמים במדף העליון, זה ממש הכרחי. למשל, ממיינים את הבגדים של הילדה אחרי שהיא כבר מתנים עליה, או שומרים לילד הבא, לילדה הבא, יופי, על העסקית. או למדף, תרשמו מה העונה והגילאים. או אם יש שם הקופסה ששמנו בה כל מיני מזכרות ודברים מהעבר, אנחנו כנראה לא נזכור את זה אם לא נרשום קופסת מזכרות. חלוקה ברורה לקטגוריות היא הכרחית כדי לדעת איפה נמצא מה שאנחנו מחפשים. למשל, כלי עבודה, ציוד חגים וציוד ימי הולדת הם כל מיני קטגוריות שאני אוהבת לעשות. ואם תאזינו לפרק 14 על מיון, אתם תקבלו טיפים נוספים. טיפ רביעי נראה לי, איבדתי את הספירה, זה להיעזר במשהו חיצוני שמפקס אתכם. אז מעבר לעזרה, שלמשל אם יש לכם עוזרת בית שעוזרת בניקיון, יש משמעות לעזרה ביצירת תשתית סדר חכמה. אפשר ממש להיעזר במסדרת מקצועית כמוני, או בחברה חובת סדר, או מישהו מהמשפחה שאוהבים ליצור סדר, ויכולים לעזור לכם להתפקס על המשימה, וכמובן לעשות ולהצליח. טיפ חמישי יהיה סדר עדיפויות בזמן הסידור. אז נכון, דיברנו מקודם על אתגר שיכול להתעורר, שזה באמת הקושי בניהול הזמן בזמן הסידור. אז הטיפ הזה ממש נועד כדי לעזור עוד לפני שמתחילים לסדר. לקחת את כל המשימות שרוצים לעשות ולפרק אותם למשימות עוד יותר קטנות. למשל, בסידור משחקים, אז אנחנו מסתכלים במרחב ורואים שצריך למען את התחפושות, למען את הבובות, למען את המשחקי קופסה, למצוא מקום מחסון נגיש לכל החומרי יצירה של הילדים שרוצים שיהיו להם קרובים יותר. ממש לעשות מין רשימה כזאת ואז לצאת לדרך. יש איזשהו תגמול שאנחנו מקבלים כשאנחנו מצליחים לסיים משימות. בגלל זה, הרבה פעמים ההמלצה היא להתחיל בקטן. אפילו דבר קטן, כאילו, שעשיתם היום, הוא מוביל אתכם בדרך להצלחה, כי זה מגביר את תחושת המסוגלות. אז ככה, כשאתם רואים את זה כרשימה ואתם כל פעם חוזרים לרשימה אחרי שסיימתם משהו, הנטייה להתפזר פוחתת, והסיכוי שלכם להצליח לעמוד במשימות הוא יותר גבוה. כמובן, שבהקשר לזה, חשוב גם לדעת שיכול להיות שאתם תגזימו בכמות הדברים שאתם תספיקו לעשות ביום אחד. לוקח זמן להבין את משך הזמן שצריך על מנת לסדר באופן יסודי. אז שוב, זה בסדר. בגלל זה, אם אתם עושים רשימה וחוזרים עליה בזמן אחר שתקבעו, אז יהיה לכם הרבה יותר קל מאשר להרגיש כזה תסכול של וואי, לא הספקתי כלום, שבפועל הספקתם כנראה לפחות 3 משימות מתוך כל המשימות שאתם רשמתם בהתחלה. הטיפ האחרון להיום, שהוא באמת אחד החשובים באופן כללי, זה לקנות פחות. להשתמש במה שיש עוזר לנו להפחית את פוטנציאל העומס. קודם כל, לעשות מיון בבגדים ואז לקנות בגד חדש. זה כלל שהוא כאילו קצת קשה לביצוע, במיוחד לאנשי קשב שכמו ששירני אמרה בפרק שלנו, נוטים לאימפולסיביות, במיוחד ברכישות. אז זה קצת קל לומר וקשה ליישם, אבל קחו את זה בחשבון. זה יכול להיות אפילו בלבדוק לפני הקניות בסופר מה צריך במזווה מזון. שימו לב שככל שיש לכם יותר יחסון, אתם ככל הנראה שומרים יותר חפצים. אז זהו, זה הפרק שלנו להיום. אם יש לכם הפרעת קשב והפרק הזה עזר לכם להבין את עצמכם, לצאת לפעולה, לעשות אפילו את הדבר הכי, הכי, הכי קטן, מגירה אחת, מדף אחד, את הניירת בכניסה לבית, את הדברים שעליים במטבח, כל דבר קטן יכול להגביר את תחושת המסוגלות שלכם לסדר בהמשך, וכמובן להנות מהתוצרים המדהימים שאתם הגעתם אליהם כבר עכשיו. אז תספרו לי, תכתבו לי, כל הלינקים כאן למטה בתיאור הפרק, ונתראה בפרק הבא, להתראות! תודה רבה שהזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא!